עסקי הסרסורשת, כתבתו של עזרא מרקוס, ניו יורק טיימס, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. באחר צהריים חמים של חודש ינואר, ישב ג'ייסון רוזארו במיאמי ליד הבריכה וניהל שיחות בטלפון. כמנהגו, הוא בילה את יומו בניסיון להגדיל את היקף העסק שלו, Think Expansion, מעין סוכנות שיווק. רוזארו קרא לתחום עסקיו E-Pimping, סרסור אלקטרוני, בהחלט שם הולם. Think Expansion מנהל את עמודי OnlyFans, שירות תוכן למנויים, מעריצים במרכאות, הפופולרי במיוחד בתחום הפורנוגרפיה, אך לא רק, בשמן של יותר מ-30 נשים, וכראוי לסוכנות הנותנת שירותים מלאים, רוזארו ועובדיו אחראים לכל פן של ניהול העמודים. הם משווקים אותם, כותבים את כל הפוסטים היומיים שלהם, מנהלים מחירות מתורגתות, ואפילו מתכתבים עם המנויים בצ'אטים כאילו היו אנשים עצמן, בשביל למכור להם את סרטוני הוידאו האירוטיים. באותו ערב שקט רוזארו על הרחבת חוג לקוחותיו. הוא ישב לבוש סוואטשרט צמוד וקצר שרבולים, וסרק בסלולרי שלו עשרות מסרי אינסטגרם ששלח לנשים במהלך היום. בכולם כתב פחות או יותר אותו הדבר. אני יודע שתוכלי לעשות איתי המון כסף, אני רוצה לעבוד איתך. מי שבילה די זמן ברשתות החברתיות ודאי נחשף להמוני הצעירים שמנסים לייצר לעצמם הכנסות בניהול חברות דרופשיפינג, שיטת מסחר פופולרית לניהול שרשרת האספקה, ביצירת NFT, בפימפום מטבעות קריפטו ובמחירת נדלן במטאברס. רבים מהם פועלים ממיאמי שהפכה למוקד לצעירים הנמשכים לשיווק, אך החזון האינטרנטי שלהם אינו מתיישב עם זה של עמק הסיליקון. לא אמצעי לבריחה אוטופית מהמציאות, אלא עולם של צריכה אינסופית. רוזארו, בן ה-27, הוא דוגמה אופיינית למעמד העולם הזה. הוא מתדלק כל בוקר בשייק של חלבוני ביצים ומי גבינה, נכנס לאימון במכון כושר, ורק אז פותח יום עבודה שמתקיים בתנועה בין OnlyFans לוואטסאפ, המשמשת לניהול צוות העובדים שלו. הוא אוהב לעבוד משפת הבריכה בקומה ה-27 של מגדל דירות המשקיף על מפרץ ביסקיין במיאמי, שם הוא מתגורר. הרזומה של רוזארו ארוך וססגוני. הוא נולד בפלורידה למאגרים מקולומביה, שרת בצבא ארצות הברית, עבד כחשפן, ואיבה פונצ'ויים מאמריקה הלטינית. את החברה שלו הקים בשנת 2017. לצוות העובדים הוא גייס חברים ואנשי מחירות שמצא בפורומים. אלה סייעו לו בבניית קשרים וחשבונות לחברות מסחריות ברשתות החברתיות. לסוחרי יכטות, לחברות ביטוח, לעורכי דין, למשפיענים ואפילו לחברות שיווק. יש לו כישרון מולד לגלגל רווחים. הגיבור שלו הוא היזם הנוכל ג'ורדן בלפורט, שאת בן דמותו גילם לאונרדו דיקפריו והזאב מוול סטריט. על OnlyFans החל לעבוד בערך בתחילת המגפה, כשאחת המשתמשות ב-OnlyFans שכרה את שירותיו כדי להגדיל את מספר עוקביה ברשתות החברתיות. רוזארו הבחין בזיקה ישירה בין היקף לקוחותיה ברשתות ובין הכנסותיה בפלטפורמת התוכן. אין עוד עסק שקיים בו קשר מובהק כל כך בין מספר העוקבים באינסטגרם ובין ההכנסות, כמו עסק שפועל בתעשיית המין, הוא אומר. וזה די פשוט. אינסטגרם לא מאפשר את עירום מלא, אבל תצלומים פרובוקטיביים שמופיעים בה יכולים להגדיל את המחירות בפלטפורמות אחרות שמאפשרות זאת. הוא יצר קשר עם נשים סקסיות והציע ליצור בשבילן חשבונות באפליקציה. בנובמבר 2020 פרסם באינסטגרם מודעה לגיוס מנהלי דפים ב-OnlyFans. האפליקציה היא במה לא רק לבנות סקסיות, אלא גם לבנים, הוא כתב. מה שאני מציע פה זה סרסור אלקטרוני. בשנתיים שחלפו מאז, עלו העסקים שלו ב-OnlyFans על דרך המלך. כשלקוחה פונה, הוא מבקש שתעביר לו תיק תצלומים וסרטונים. צוות כותבי הצללים של רוזארו, הידועים בתעשייה כצ'אטרים, מנהלים בשמה את השיחות האישיות עם הלקוחות שמשלמים כדי לדבר איתה. הצ'אטרים עובדים במשמרות. הם עונים להודעות נכנסות, פונים למנויים חדשים ומנסים לשכנע אותם לרכוש צפיות בתשלום בסרטונים שמצולמים לכאורה במיוחד עבורם. למעשה הסרטונים האלה נמכרים ללקוחות רבים. הלקוח, יש להניח, בטוח שהוא משוחח ישירות עם האישה שבסרטון. תפקידו של הצ'אטר הוא לקיים את האשליה בצורה משכנעת. הלקוחות, בדרך כלל גברים בודדים וחרמנים, נופלים בפח בקלות. עם שקיעת השמש מעל לבריכת השחייה, פורס לפני רוזארו את פרטי המיזם שלו. הוא נכנס לחשבון אונלי פנס של אישה שנראית כבת 40 ומשהו, המצולמת במערומיה במיטה. איתה התחלנו רק אתמול, עם 8 מנויים, הוא אומר. עכשיו יש לה 108. אישה מבוגרת, אבל זה ככה. היא בלונדינית ויש לה אור לבן. קל לשווק אותה כי בכל העולם אוהבים בלונדיניות עם אור לבן. רוזארו מנסה לאפיין את חשבונות אונלי פנס על פי סטריאוטיפים שמוכרים לצרכני פורנו. ניתן לשווק אישה בגיל הזה כמילף. אישה צעירה יותר תשובה כטינג'רית כמעט קטינה או כטיפוס הנערה ממול. הצ'טרים מבססים את סגנון הדיבור עם המנויים על הקטגוריות האלו. נערה בת 18 לא תדבר כמו בת 25 או מישהי מבוגרת יותר, הוא מסביר. מבוגרת לא תשתמש באימוג'ים, אלא תיצור פרצוף קורץ מפסיק, נקודה וסוגריים. צעירה יותר תשתמש באימוג'י קורץ. הרחק מקריפים בודדים. Think Expansion היא רק דוגמה אחת לתופעה רחבה. בכ-24 רעיונות שנערכו ב-6 מדינות, גיליתי תעשייה מסגשגת של חברות הפועלות על פי אותו מודל עסקי. הסוכנויות הללו פועלות מן הסתם מעט מתחת לרדאר. הן מייצגות מאות נשים במצטבר. הכנסתן של כמה מהן מגיעה לטענתן לסכומים של 7 ספרות בשנה. כל זה מתאפשר הודות לחוליה שמעליהן בשרשרת המזון. פלטפורמות מסוגה של ה-Only Fans, שמעודדות מטבען את התפתחות העסקים הנעזרים בהן, מצמיחות אותם בכל דרך אפשרית וממקסמות את רווחיהם. כשהמוצר שהן מוכרות הוא אינטימיות, או לכל הפחות סימולציה משכנעת של אינטימיות, עשויה עסקת החליפין הפשוטה יחסית של דולר עם תמורת תוכן מיני להפוך לעסקה מורכבת שעוברת דרך אין ספור מתווכים. במקרים האלה רק חלק זעיר מהסכום המשולם לאישה מגיע בסופו של דבר לחשבון הבנק שלה. חלק קטן מוצא את דרכו לצ'טר שמלאכתו מקיימת למעשה את נוכחותה המקוונת. נתח גדול יותר זורם לכיסם של היזמים שאחראים לקישור. האפליקציה שבה מתקיימת הפעילות גובה 20%. אונלי פנס עצמה הפכה מאז הקמתה ב-2016 לפלטפורמה המובילה בעולם למכירת מנוי חודשי לצרכני תוכן אירוטי תוצרת בית. היא הפכה לשם נרדף לעסקים מסוג זה, אף שיש המשתמשים בה כאמור למטרות אחרות. בתקופת המגפה היא שימשה כחבל הצלה פיננסי לרבים שנעזרו בה ליצירת הכנסה בימים שהיו כלואים בבתיהם. בשנת 2019 השתמשו בפלטפורמה, כך דווח, 120 אלף יוצרי תוכן. בדצמבר 2020 הם מנו יותר ממיליון. יוצרים רבים אינם מעלים רק תמונות עירום. המוצר האמיתי הוא מערכות יחסים. הסכומים שנכנסים ממנויים הם זניחים לעתים, בהשוואה לרווחים ממכירת סרטונים בהזמנה, שיחות סקס ואינטראקציות נוספות שמחייבות קשר מורכב יותר מעלאת תוכן לפיד. הדבר עשוי להצריך השקעה גדולה של זמן, אבל חשוב מאוד לטפח את מערכות היחסים הללו. בבלוג המופיע באתר Only Fans, מעודדים מנהלי הפלטפורמה את היוצרות והיוצרים להשקיע בסופר לקוחות, שמשלמים על תוכן מוזמן ויתנו יותר אם ירגישו שמקבלים משהו מיוחד. המפתח למודל העסקי הזה הוא זמינות כוח העבודה הזול דובר האנגלית ברחבי העולם. מודעות לגיוס צ'טרים ב-Only Fans מתפרסמות באתרי פרילנס דוגמת Upwork. רבים מהן מציעות לא יותר מ$3 לשעה. מנהלי סוכנויות סיפרו לי שמעסיקים עובדים ממזרח אירופה, מאפריקה ומדרום מזרח אסיה. התופעה מאפיינת את הסגסוג בשוק העסקים הביתיים המקוונים, המחברים כוח עבודה זול בעולם המתפתח עם צרכנים בארצות הברית, ומאפשרים לבעלים לשבת ולקצור רווחים. דוגמה ידועה לכך היא כאמור הדרופ שיפינג, שבה קמעונאים מפרסמים מוצרי צריכה שנשלחים מספקים, בדרך כלל משנג'ן סין, ישירות לצרכנים. הדבר יכול להתנהל אוטומטית, כך שהמוכרים לא נדרשים ליותר מאשר להעלות מודעות דיגיטליות לשעונים או לויברטורים ולתת לעסק לנהל את עצמו. השיווק של אונלי פנס מצריך אולי יותר זמן, אבל הוא מבוסס על כוח עבודה המפוזר באזורים נרחבים בעולם. חלק מהאנשים נמצאות במדינות עניות באירופה ובאמריקה הלטינית, ואולי אינן דוברות אנגלית ברמה מאפשרת להן אינטראקציה עם לקוחות אמריקאים. צ'טרית בפיליפינים, למשל, יכולה להשלים את המעגל. צ'טרים רבים יכולים לעבוד בעת ובעונה אחת, וגם במשמרות עוקבות, כדי שאף הודעה לא תיוותר ללא מענה. הצ'טרים גם יוצרים חיץ בין יוצרות התוכן ובין הלקוחות, שעשויים להיות גסי רוח, קמצנים, ואף גרוע מזה. האם את מתמקחת כל הזמן בטלפון על מחירי סרטונים עם מאות קריפים בודדים? איזה כיף. כתוב בפוסט שמקדם את שירותי Think Expansion באתר. בפברואר דיברתי בזום עם אנדרה, צ'אטר ממנילה שעובד עבור סוכנות OnlyFans בברצלונה ששמה KC Incorporation. הוא לא חשף את שם המשפחה שלו. אף שהעבודה מעניקה לו סיפוק, הוא חושש שמשפחתו לא תראה את עיסוקו בעין יפה. חברות מערביות רבות מתבססות על מיקור חוץ בפיליפינים לצורך שירות לקוחות והזנת נתונים. לפני התפקיד הנוכחי עבד אנדרה במרכז שירות של חברת T-Mobile. כעת הוא עובד במשמרות של 4 שעות בהחלפת מסרוני טקסט עם מנויים של יוצרת תוכן אירוטי. בסוף המשמרת הוא יוצא מהחשבון ומפנה מקום לצ'אטר אחר שממשיך את השיחות מהמקום שבו עזב. במהלך עבודתו כצ'אטר למד אנדרה להכיר אינטימית את המוזרויות והתשוקות של המנויים. עם הזמן הוא התוודע גם לקלישאה על העבודה בסקס. יותר משהם רוצים סיפוק מיני, הוא אומר, גברים רבים רוצים מישהי לדבר איתה. היכולת שלו לנהל שיחות כאלה טובה לעסקים. אנדרה מעיד שהבזבזנים הגדולים ביותר מבין אלה שהוא מדבר איתם נראים ברובם נורמליים, אם כי קצת מדוכאים ובודדים. רק מיעוט קטן סובל בבירור מבעיות נפשיות. הוא מתייחס אליהם באהדה. העולם הוא מקום בודד ואני מניח שאנשים האלה הם הבודדים ביותר. אנדרה מזהה קשר בין קשייו לאלה של הלקוחות. רבים מאלו שעובדים בעבודות כאלה הם עניים, הוא אומר. אין להם לאן ללכת ואין להם תעסוקה. לדבריו, האנשים שאיתם הוא משוחח נראים נואשים באותה מידה, אם כי מסיבות אחרות. אם אתה בודד ואתה לא רוצה להישאר בודד, אתה צריך לעשות את מה שצריך. אחדים מהצ'טרים באסיה שאיתם שוחחתי אמרו שיש להם הכנסות יפות יחסית לעבודות אחרות במיקור חוץ. עם זאת, הכנסתם זעירה בהשוואה לרווחים שעבודתם יוצרת לסוכנויות, שגילו מכרה זהב בהצטלבות הזאת של הגלובליזציה והניכור הקיים במערב. השאלה אם זה חוקי או לא, היא שאלה נפרדת. בנובמבר אשתקד הגישו שני עובדים לשעבר בחברה בשם Unruly Agency, תביעה משפטית על גנבת שכר ופיתורים בניגוד לחוק. הסוכנות הנתבעת מנהלת חשבונות של OnlyFans עבור הרבה כוכבים של דור הזד, כולל הראפר ליל פאמפ ומשפיענים כמו טאנה מונג'ו. בתביעה, שאתר החדשות אינסיידר היה הראשון שדיווח עליה, טענו העובדים כי מנהלי החברה קיבלו הוראה לשקר, לרמות ולהונות מעריצים באמצעות כותבי צללים. אלה ענו למעריצים בשם ידועניות כדי לגרום להם לשלם בעבור תכנים נעולים או כדי שישאירו טיפים. הבוסים שלהם, טענו הטובים, המציאו שיטה. מנהלי החשבונות עקבו אחרי השאלות שהמעריצים שאלו את הידועניות בתדירות הגבוהה ביותר, וביקשו מהידועניות להקליט קליפים שיענו על כל שאלה כזאת. הם עודדו אותן להחליף בגדים בין קליפ לקליפ, כדי שיראה כאילו הקליטו אותם בימים שונים, ושלחו את הקליפים לאלפי מעריצים, כך שכל אחד מהם יחשוב שהוא מקבל תשובה אישית לשאלה ששאל. Unruly מכחישה את האשמות. בארצות הברית מוגדרת הונאה בדרך כלל כמקרה שבו אדם או ישות מרמים ביודעין מישהו אחר במטרה להשיג משהו עיקר ערך. במילים אחרות, שקרים בפני עצמם אינם סיבה לתביעה משפטית. אפשר לטעון אמנם שצ'אטר המשוחח עם מנוי משפיע עליו בעזרת מידע כוזב להוציא כספים שאחרת לא היה מוציא. אך באותה מידה אפשר לטעון את ההפך. שתמונות וקליפים של נשים מרומות שמנויים מקבלים הם אמיתיים, גם אם האינטימיות שנקשרת למחירה היא שקרית. בסופו של דבר זהו צ'אט מקוון, ובעולם של פוסט קטפיש, האם מישהו מצפה באמת שחשבונות אינטרנט ייצגו בחנות את בעליהם? בתגובה לאימייל ששלחתי בעניין המנהגים העסקיים האלה, הפנתה אותי דוברת OnlyFans לסעיף בתנאי השירות המתייחס לאחריות המשפטית של היוצרים באתר. רק אנשים פרטיים יכולים להיות יוצרים, נאמר בסעיף. עם זאת, נאמר שיוצר עשוי להעסיק סוכן, סוכנות, חברת ניהול או גוף שלישי אחר שיסייעו לו לנהל את החשבון שלו. בשום מקום בכללים האלה לא נאמר במפורש שיוצר נדרש לחשוף הסדר כזה. כשזללנו חטיפי אמפנדס ליד הבריכה, רוזרו נכנס לחשבון של צעירה בלונדינית ב-OnlyFans ועבר על תיבת הדואר הנכנס שלה. הוא סיפר שהוא והצ'טרים שלו עונים בדרך כלל במהירות האפשרית ומנסים לגרום לגברים לאותים להתחמם, ואז משכנעים אותם להירשם. באופן אידיאלי, הוא ימכור קליפ $50 למי שיבקש אותו, ויסכים להוריד את המחיר ל-$20, אם הוא עצמו ינסה לשכנע לקוח לקנות. האישה הרווחית ביותר שרוזרו עובד איתה, מרוויחה להערכתו $40,000 בחודש, בכמה פלטפורמות מנויים. הוא בנה את החשבון שלה מההתחלה, ואינו בטוח למה הוא גדל במהירות גדולה כל כך. היא צעירה ובלונדינית, יש לה פנים חייכניות, והיא לא תראה חריגה באלון פרסומת של קולג' כלשהו. התיאוריה של רוזרו היא שככל שדוגמנית נראית נגישה יותר, החשבון שלה תופח. למרבה הפליאה, יוצרות תוכן יפהפיות לא תמיד נמכרות היטב. כשאנשים צופים בפורנו, הם רוצים מישהי שניתנת להשגה, או מישהי שהם יכולים לדמיין שיש להם קשר איתה, הוא אומר. בסופו של דבר, אנשים רוצים מישהי שהם יכולים לדמיין שהם משוחחים איתה בחיים האמיתיים. עסקי הסרסורשת, כתבתו של עזרא מרקוס, ניו יורק טיימס. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.